טוב, אז הנושא שלנו היום זה נושא של תפילה במניין, תפילה בציבור. אחד הדברים המאוד יסודיים וגדולים, בפועל צריך הרבה חיזוק כידוע. אבל ננסה להבין קצת יותר את הלמה, אז עזרת השם יעזור לנו גם להתחזק בדבר הזה. אז הפסקה הראשונה שפה אני חושב שהרב ממש בצורה הכי ברורה עוסק בנושא, זה פסקה שנמצאת בעולת ראייה בעמוד ריש סמך א', לא בפסקאות של ההתחלה, שזה רוב הפסקאות שאנחנו לומדים פה. כי פה הוא מסביר, זה נמצא גם בעין היה, בברכות, בדף ח', על הגמרא הזאת. פשוט רב ציודה הביא את זה פה. אז נראה קודם כל את הפסקה היסודית הזאת. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב, אני תפילתי לך השם, עת רצון. מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. כן. עיקר יסוד התפילה, שחקקה החוכמה האלוהית, שתועיל למלא בקשת האדם וצרכיו, הוא מה שהיא מועילה להטבה המוסרית של האדם, לרומם וליישב דעתו בחיזוק כוחותיו הרוחניים. וההכרחיות הזאת של השתדלות ההדרכה המוסרית לאדם היא לא כל כך בהיותו יחיד ומתבודד, כי אם מצד השתתפותו עם זולתו מבני האדם וכל חייו החברתיים. תכף נחזור, רק בוא נראה קצת את כל הפסקה, לא ארוכה. על כן, עיקר התפילה בתכליתה ומצד ההתקבצות הציבורית, כי להשלמת עצמותו של האדם באמיתיות הדעות היה מגיע על ידי התורה גם מבלדי התפילה. אבל המוסריות הדרושה לחיי החברה היא נקבעת על ידי התפילה. נמצא שתפילת הציבור היא התפילה העיקרית, וגם תפילת היחיד תיתן פריה ותועלתה בהתחברו עם הציבור. ואת רצון שבה קירוב התכלית של התפילה ויתרון פעולתה היא בשעה שהציבור מתפללים. אז בואו נבין קודם כל את נקודת המוצא פה. אני חושב שהיא מאוד מתחברת לכמה וכמה פסקאות שראינו פה במהלך התקופה האחרונה שאנחנו עוסקים בנושא הזה, וזה ההגדרה מה שהוא כותב מיד בהתחלה, מה זה עיקר יסוד התפילה. אז הוא אומר, חקקה חוכמה אלוהית, כן, שתועיל למלא בקשת האדם, הוא מה שהיא מועילה להטבה המוסרית של האדם, לרומם וליישב דעתו בחיזוק כוחותיו הרוחניים. אז מה זה, בוא ננסה להבין את המשפט הזה, כי בעצם המשפט הזה הוא אומר משהו מאוד יסודי על תפילה בכלל. הוא אומר, מה זה התפילה? מה עיקר התפילה? מה שהיא מועילה להטבה המוסרית של האדם. מה, קצת ככה מבחינתכם, מה זה אומר לכם, מה זה מזכיר לכם מדברים קודמים שראינו או מעכשיו? שעיקר התפילה היא מה שמועילה להטבה המוסרית של האדם.
שהעיקר של התפילה זה לא בשביל השם, זאת אומרת זה בשביל, זה משהו נפשי יותר שלך, לראות את עצמך שנייה בעיניים יותר אולי אובייקטיביות, לראות את העולם ואת המצב שלך.
אוקיי.
זה הזדמנות שלך להסתכל על עצמך או להבין יותר את המוסריות שלך
מול... וזה מוליך למה, מוביל למה, קשור למה? בהקשר של התפילה, אתה יכול להגיד על כל התורה, אתה יכול להגיד שהיא באה להשלים את האדם, לרומם את האדם, לבנות את האדם, לחזק אותו, לרומם אותו וכו' וכו'. אבל איך זה קשור לתפילה? איך זה קשור לאיך התפילה עובדת, לכל המהות של התפילה?
אני חושב שזה
מבקש, אתה מוריד מעצמך. צריך ענווה, שהיא לבקש.
גם כשאתה מודיע, זה עוד
היה. אוקיי, גם כשאתה מודיע, אתה בענווה. עוד בהקשר של התפילה, של כל הרציונל, של איך התפילה עובדת, שהקדוש ברוך הוא ראה את כל המערכת הזאת של התפילה. אז כל זה, תחשבו, כל הדברים האלה, תחברו אותם, כל זה נכון, רק תחבר את כל זה למה ש... ליסוד ש... שמאוד בלט פה, אני מדגיש את זה בשלוש מילים, על פי משנה באבות, עשה רצונך כרצונו. בעצם כל המהות של התפילה זה עשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, הרצון האלוקי הוא להיטיב לעולם, הוא לתקן את העולם. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה, והקדוש ברוך הוא כמובן מבחינתו היה יכול לתקן את העולם בשנייה אחת, לעשות את הכל. אבל כמובן הוא לא עושה את זה, כי כל העולם הוא בשביל הנבראים, כדי שאנחנו נתקן, אנחנו נעשה. ואנחנו עושים את זה גם בפועל על ידי כל המעשים שלנו, והמצוות, והלימוד תורה, והחסדים וכו'. וחיי העולם, כל הפיתוח של העולם. והתפילה מוציאה את כל זה מהכוח אל הפועל. כלומר, אנחנו בתפילה בעצם זוכרים שראינו פסקה במוסר אביך שהתפילה היא בדיקה מאוד 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 חזקה לאדם אם באמת הוא מה הוא רוצה, מה השאיפות שלו בחיים, מה חסר לו. אם מה שחסר לו זה עוד איזה קטן כמה שקלים או איזה אוכל או עוד משהו כזה מהנאות העולם, או שמה שחסר לו זה שהמציאות תהיה יותר שלמה, שהכל יהיה יותר מתוקן, שלכולם יהיה יותר טוב, מהחברים הקרובים ועד כל ישראל וגם כל העולם. תחשבו שכל זה בעצם נכנס למשפט, להגדרה הזאת של ההטבה המוסרית של האדם. זאת אומרת, בעצם כל הסיפור של תפילה הוא בעצם נועד לעשות אותנו יותר טובים. וככה גם התפילה מתקבלת, אם אתם זוכרים את הפסקאות שהוא הסביר את זה, שאיך התפילה מתקבלת, ככל שהאדם יותר רוצה את מה שהשם בעצם רוצה, כי השם ודאי רוצה שכולם יהיו בריאים, וכולם יהיה להם פרנסה, וכולם יהיה להם טוב, וכולם לא יהיה להם צרות, וכולם יהיו, הכל יהיה מושלם. אבל הוא לא עושה את זה בעצמו, כי הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה. ואנחנו עושים את זה על ידי המעשים ועל ידי התפילה. אז בעצם כשאנחנו מתפעלים תפילה טובה, או לפני התפילה, כשאנחנו בונים את עצמנו נכון מבחינה מוסרית, דהיינו כאנשים כאלה שרוצים שיהיה לעולם טוב, אז אנחנו אנשים יותר טובים בעצמנו, ואז בתפילה אנחנו גם מבקשים על זה, אנחנו גם מוציאים את זה מהכוח אל הפועל. מה שהוא דיבר על הכוח של המילה, על הכוח של המילים, זה לא רק נשאר בפנים, ברצון שלנו, ובמעשים שלנו, שזה סיפור בפני עצמו, היום יום שלנו, בתפילה אנחנו מוציאים את זה לפועל דרך הדיבור, והדיבור יש לו כוח מאוד מאוד חזק, אנחנו מוציאים את השאיפות הפנימיות שלנו, שהן בעצם גם השאיפות הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, מוציאים אותם מהכוח על הפועל ואומרים אותם בתפילה מול הקדוש ברוך הוא. מה, עד כאן? מה, בסדר? חשוב לעכל את הנקודה הזאת, כי זו נקודה שעוברת פה ממש כחוט השני בתוך כל הפסקאות, כל פעם מכיוון אחר, וזה ממש חוזר בצורה מאוד איזה. עכשיו, אם הדבר הזה בעזרת השם ככה יתיישב בדעתנו, אז אומר הרב, אם ככה, אז מתבקש לגמרי שהתפילה תהיה בציבור. כי הרי מה הוא אומר? משפט אחרי זה מה הוא אומר? ההכרחיות הזאת של השתדלות ההדרכה המוסרית לאדם היא לא כל כך בהיותו יחיד ומתבודד, כי מצד השתתפותו עם זולתו מבני האדם וכל חייו החברתיים. על כן עיקר התפילה היא מצד ההתקבצות הציבורית. אם זה ממש אחד מוביל לשני בצורה פשוטה, אם העיקר הוא ההטבה המוסרית, ההטבה המוסרית היא שאדם ירצה את התיקון של העולם, לא רק של עצמו. אם הסיפור היה אדם עם עצמו, איזה מין שלמות פרטית כזאת, אז היה, לא היה ציבור ולא היה כלום. כל אחד היה מתפלל לבד והיה מגיע לכל מיני השגות עם עצמו. וזה מצוין, זה מה זה. אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא ההשלמה של הכלל. ההשלמה של הכלל, אי אפשר להגיע אליה אם לא נמצאים עם הכלל. עכשיו פה, אני שכחתי להביא, יש לי פה במקום, יש לי ספר כוזרי. הוא קצת קרוע כזה, אל תיבהל ממנו, תאסוף אותו, את משהו כזה של 40 כמה שנים כזה, משהו טוב. שלא עוזבים אותו למרות שהוא פורק לגמרי, אבל זוכרים לו חסד נעורים, שהוא עוד היה טוב ושלם. פעם לתפור אותו כדי לעשות לו איזה משהו. אז מאמר שלישי, פסקה מאוד ידועה, כשהמלך כוזר שואל אותו על התפילה. כן, הוא אומר לו, למה לנו כל זה? פסקה י"ח. האין טוב לו לאדם כי יתבודד בתפילתו? למען תהיה נפשו זכה יותר ומחשבתו פנויה יותר? בהשפעה הפילוסופית, אז זה הכי מתבקש, כאילו שזה אדם כזה עם עצמו, וזה אחרים רק מפריעים לך כזה. אתם מסיחים את דעתך, ואתה לא יכול כזה להתבודד באמת. אז הוא אומר, לא. תפילת הציבור יתרון בכמה בחינות. ואז הוא ככה מביא ככה בצורה פשוטה, כמה עקרונות מאוד פשוטים, שהרב קוק כאילו אפילו לא נכנס מה שנקרא לפרטים, כי הוא ברור לו כאילו מה הוא מתכוון. אבל תראו, הציבור אינו מתפלל למה שיש בו משום רעה ליחידים. אבל היחיד ייתכן כי יתפלל למה שיש בו משום רעה ליחידים אחרים. אולם אחד התנאים שתכשר התפילה, שתהיה תפילה מה שמביא תועלת לעולם, ולא מה שגורם לו נזק. אחד, האדם נמצא ככה לבד, לא יודע, נמצא בתוך הבית שלו. הוא עכשיו, לא יודע מה, בא לי איזה דוגמה ככה, לא יודע, נגיד שהוא יש לו איזה גינה, הוא נורא רוצה, ובקיץ עכשיו, הוא רוצה, לא יודע מה, הוא מגדל שם איזה מלפפון, הוא רוצה שיהיה גשם עכשיו, כדי שיחסוך לו השקיה, סתם אני מכוונה על איזה משהו כזה עזוי קצת, כן? עכשיו הוא יבוא, יתפלל, שיהיה לו גשם, כדי שיגדלו לו הגווניות בגינה. אבל זה טוב עכשיו גשם לעולם? לא טוב גשם לעולם. למה? יש אנשים עם שדות חיטה, עם זה, זה לא מתאים להם גשם עכשיו. סתם אני... אבל הוא עכשיו נמצא בתוך הזה. הוא לא רואה אנשים אחרים. כשאתה לא רואה אנשים אחרים, אתה גם לא יכול, אתה לא חי את המציאות שמסביבך. פשוט. ופה הוא אומר את אותו, מה שמביא תועלת לעולם, ולא מה שגורם נזק. שנית, לעתים רחוקות מאוד תשלם תפילת היחיד בלא פגם הבא בשוגג או במזיד. ולכן נקבע אצלנו כי יתפלל היחיד תפילה בציבור, ואף יתפלל עד כמה שהדבר בידו בציבור שאינו פחות מעשרה. זה מאוד מעניין, אתם יודעים מה הוא אומר פה? בצבא יש הרבה פעמים את ההתלבטות הזאת. מה עושים כשיש איזה שישה חבר'ה ואין מניין? אז אתה אומר, מה, אז יאללה, מפזרים את ההפגנה, וכל אחד יתפלל לבד. אבל שימו לב, הוא אומר שיתפלל עד כמה שהדבר בידו, בציבור שאינו פחות מעשרה. מה אפשר להבין מפה? שגם בלי זה יתפלל עכשיו, כמובן לא תעשה, לא תגיד קדיש לזה, אבל ביחד, ביחד. חלק מהדברים, אפשר לשיר ביחד, אפשר קצת, תשוב, פעלו ביחד. למה? כי מבחינת העיקרון הזה של ציבור, ציבור הוא גם פחות מעשרה. אתה לא לבד. יש לך פה כבר כמה אנשים, יש לך, אתה כבר פתאום רואה את הדברים בצורה אחרת. אבל מה הוא אומר, בתכלס מה הוא אומר? למה נשלם על ידי אחדים בציבור זה, מה שהוא חסר על ידי אחרים בשוגג או במזיד. וכך תצא מבין כולם תפילה שלמה. הזכרנו איזה פעם, אני חושב, על זה שבסוף, כמה פעם יצא לכם שאתם כל תפילת 18 מהתחלה עד הסוף, לא ברחתם פתאום ל... לא יודע. לחשבון בנק, או ל... לא יודע מה, לארוחת בוקר שתהיה או לא תהיה. לא... הראש פתאום לוקח. אבל מה קורה כשכולם ביחד? אז אתה פספסת את ברך עלינו, והוא פספס רגע את רפאינו, והוא את ירושלים, והוא זה, אבל האחר כן תפלל על זה. אז כולם ביחד, יצא מהם תפילה שלמה. אתה מתפלל לבד, אז התפילה שלך חסרה. כן, ואז הוא מדבר...
הוא יכול להשלים לך את זה?
כן? אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, אני עוד פעם, הוא אומר, לעתים רחוקות, תשלם תפילת היחיד בלא פגם. למה נשלם על ידי אחדים, אני קורא לך עוד פעם את המשפט, למה נשלם על ידי אחדים מציבור זה, מה שהוא חסר על ידי אחרים. אז אתה אומר, מה זה להשלים לך? הרי אתה רוצה את טובת הכלל. אתה רוצה את טובת הכלל, אבל אתה פתאום, כשבאת לברכת רפאים, הוא פתאום ברח לך, ולא ביקשת על הרפואה של האנשים, שנורא נורא כואב לך הדבר הזה, אבל איכשהו ברח לך, אבל הוא ביקש על הרפואה. אז מהכלל, ההטבה המוסרית יצאה. אז בסופו של דבר, זה גם השטר רצית, בסוף קרה על ידי אחרים, והוא קורה ביחד. עכשיו, פה הכוזרי, אחר כך לא נקרא אותו בפנים, הוא סתם מדבר על זה שבכלל כל ההנהגה בעולם היא הנהגה של כלל, היא לא הנהגה של פרט. זאת אומרת, תן דוגמה, כשהתורה מבטיחה ברכות, אז גם הרשעים יקבלו את הברכות, כי הכלל, ברגע שהכלל הוא טוב, כן, התורה אומרת, אם שמוע תשמעו מצוותיי, נתתים את ארצכם, אז קדוש ברוך הוא ייתן גשם, הוא לא ימנע עכשיו את הגשם מהרשע שהוא לא מגיע לו, כי זה, ולהבדי גם הפוך, חלילה, אם נאנשים, אז גם הצדיקים נאנשים בתוך הכלל. זאת אומרת, ההנהגה היא כללית, ולכן הכל עובד פה בצורה ציבורית. ואז כשהוא מסיים את הפסקה, אז הוא עוד יותר קצת ככה מדגיש את זה יותר, המתפלל אך ורק בעדו, זאת אומרת שהוא מתפלל כאילו לבד, אז הוא דומה לאדם שבשעת סכנה למדינה הסתפק בתיקון ביתו, ואינו רוצה להשתתף עם אנשי המדינה בתיקון חומותיהם. אז מה הדוגמה שלו? כן, הדוגמה שלו, נגיד, מבחינת ביטחון. מבחינת ביטחון. נגיד שיש סכנות ביטחוניות וזה, אז בא אדם לא רוצה להיות עם ה... הוא לא רוצה ללכת לצבא, הוא לא רוצה זה, מה הוא עושה? הוא הולך, קונה נשק, מתאמן על נשק, והוא שומר על הבית שלו. הוא עומד בפתח של הבית שלו, עם, לא יודע, הוא עושה תורנות עם הילדים שלו, והוא שומר על עצמו. עכשיו אם יקרה איזה משהו למדינה, זה יעזור לו? לא, זה לא יעזור לו. כשיגיעו אליו הביתה כבר כל הצבא, החשבלה, הוא כבר לא יהיה לו מה לעשות איתה. אבל אם הוא נותן את החלק שלו לכלל, הוא אומר, לא, אני לא שומר על הבית שלי, אני הולך לשירות צבאי, אני אשמור על הגבול, אשמור על הגבול, בסוף אשמור על כולנו. זאת אומרת, סתם בחיים, הוא כן נותן דוגמה מהמציאות של החיים. החיים לא בנויים בצורה כזאת שכל אחד דואג לעצמו. כל אחד שומר על עצמו, כל אחד דואג לעצמו. חיים בנויים בצורה כזאת שדואגים כולם לכולם, ואז כל אחד גם בסוף, גם כפרט, הוא בסוף נשמר יותר. זאת אומרת, אתה תתפלל על הכלל, בסוף גם אתה תקבל את זה. לכן מתפעלים תמיד, הרי כל הרעיון הוא שמתפעלים בלשון רבים, יש תוספות מסרת ראש שנה, תוספות מאוד, מאוד יסודי, מאוד זה, יש שם הרי בסוגיה, בגמרה, יש שם, הגמרה שם אומרת על... על מתי אדם נידון. אז זוכרים את זה, אדם נידון בכל יום, אדם נידון, יש כמה דעות מתי אדם נידון. ואז פה הנה, כן, אז הגמרא אומרת, כמן מצלינה נעידנה הקצירה והמאירה כרבי יוסי. איך אנחנו מתפעלים היום על חולים ועל זה, איך מתפעלים היום? כמו רבי יוסי. כי מה רבי יוסי אומר? רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום. אדם נידון בכל יום, אז אתה יכול להתפלל עליו, אז כל יום אתה יכול להתפלל. אומר התוספות, נו, אז מה נגיד אבל לפי כל הדעות האחרות? אחד אומר, רבנן אומרים, אדם נידון בראש שנה, על כל השנה. אז מה אתה מתפלל עכשיו בחודש תמוז? סגור, סיפור סגור. דבר איתי בראש שנה הבאה, עכשיו זה סיפור. תוספות, דן קצת, לא חשוב, לא ניכנס לכל זה. בסוף הוא אומר, עוד יש לומר, זה תפילה דרבים שיינית, גזר דינם נקרא. ואז הוא מביא את כל הגמרא, מסכת שבת, שכתוב שמי שמתפלל, יתפלל על, בתוך כלל ישראל, כן? כמו מתפלל על החולה, אתה אומר, בתוך כל שאר חולי ישראל. אז מה אומר התוספות? איך אפשר להתפלל? באמת הגזר דין נקרא, באמת הגזר דין נקבע, אתה לא יכול להזיז אותו. הדרך היחידה לבטל את הגזר דין, זה דרך התבטלות בתוך הרבים. גזר דין דרבים שאני. למה? כי הרבים הם בכלל נמצאים כאילו בסקאלה אחרת. כלומר, נמצאים דיברנו על זה באיזה שיעור אחר פה, על מתמטיקה, על שורת המספרים והאינסוף. שורת המספרים זה הפרטים. זה האנשים והקורבן התמיד. והאינסוף זה הכלל. הרבים זה האינסוף. ברגע שאדם הוא מבטל, הוא רוצה את טובת הכלל, הוא מתפלל על הכלל, הוא כל הזמן גם חי ככה שהוא רוצה את טובת האחרים ואת טובת הכלל, הוא פשוט עולה למדרגה הזאת של הרבים, ואז גזר דינם דרבים, שייני, אבל מדובר פה על הוא מפלל על יחידים. איך נבין את התוספות? זאת אומרת, גזר דינם דרבים, שייני. מה זה קשור? אבל הוא מתפלל על חולה מסוים עכשיו. אז איך נקרא גזר דינו של החולה הזה מהתפילה של החבר שלו שמתפלל עליו, ובכלל כתבו עליו שהוא יהיה חולה? נגמר הסיפור. איך זה מה הסיפור? הסיפור הוא שעלינו, כל הסיפור הזה העלה אותנו למדרגת הרבים. הבא אותנו למדרגת הכלל. זה קשור מאוד לפסקה השנייה, תסתכלו רגע בעמוד בעמוד ההפוך שיש לכם. אתם רואים שם באות ד', פה הרב מסביר את הממרה בגמרא שאומרת, רבי יעקב אמר רב חיסדא, כל המבקש חמים מחברו, אין צריך להזכיר שמו. אומר הרב ככה, פעולת תפילת כל אדם על עצמו, נערכת כפי הערך שתפעול התפילה עליו להטבתו המוסרית. שימו לב עוד פעם, להטבתו המוסרית. ככה יוכן יותר לקבל את מבוקשו. זוכרים גם את הפסקה ההיא שאם יש משהו חיסרון שלא יתקבל, צריך לעשות את התיקונים עד שעל פי החוכמה העליונה, מכוון הוא תמיד הכרח המבוקש שמעוררו לתפילה, להוציא אל הפועל אותו הרגש המתפלל צריך לו להטבת השלמתו האמיתית. זה קשור לפסקה ההיא, שמה שחסר לך זה משהו שאתה צריך לתקן. אם משהו חסר לך, זה משהו שאתה צריך לתקן את עצמך. אבל פה עכשיו תראו מה הרב אומר ביחס לתפילה על חבר. אבל התפילה על חברו נערכת היא כפי ערך היחס של המתפלל אל מי שעבורו מתפללים. וביותר כפי יחס הקרבה הנשגבה והמוכנה בפועל של זרע ישראל זה לזה. על כן לא צריך להזכיר את שמו, לא, 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 לא חשוב. תראו מה הוא אומר. איך תתפלל לתפילה? אתה מתפלל על החבר שלך. מתי התפילה תתקבל? ככל שאתה יותר אוהב אותו. ככל שאתה יותר מחובר אליו. ככל שאתה באמת רוצה את טובתו, אבל באמת, באמת כואב לך עליו.
כי זה מעלב יותר, כאילו.
מה?
כי זה מעלב יותר.
זה סימן למקום המוסרי שלך. אם מצב של חבר שלך כואב לך, זה סימן שאתה במקום טוב. סימן שאתה מבחינה מוסרית במקום גבוה. אתה במקום גבוה, לכן לא צריך להזכיר את השם של החבר, כי הנקודה היא לא החבר, אלא הנקודה היא אנחנו.
כן, אבל אתה מתפלל עליו.
מה?
איך אתה מתפלל עליו, אבל אתה לא מזכיר את השם.
חושב עליו. מתכוון עליו, כן. מתכוון עליו. אז בפועל אנחנו כן אומרים, אנחנו כן אומרים, שמסביר את הגמרא, את הדעה הזאת בגמרא, שאומרת שאין צריך להזכיר את שמו. לא חייב. בפועל אנחנו בדרך כלל כן מזכירים, כי אנחנו ככה דרך זה, אנחנו גם לעצמנו, כאילו אומרים מי אנחנו מפעלים, ואומרים את השם, השם של האמא וזה, ואנחנו בוודאי בסוף התפילה, כשזה יותר פשוט להוסיף, בתוך התפילה עצמה, זה קצת שאלה, בתוך ה-18 עצמו, יש דעות אם זה נכון או לא, אבל אפשר אחרי התפילה, אפשר בצורה חופשית, אבל העיקרון, מה הרב, זה שאתה לא חייב להזכיר את שמו, זה בעצם כאילו הגמרא אומרת לך, זה לא משנה מה איתו, מה שמשנה זה מה איתך. מה שיקבע אם התפילה עליו תתקבל או לא, זה לא הוא. זה כמה אתה רוצה את טובתו. זה מה שיקבע אם התפילה תתקבל. כי אם אתה באמת רוצה את טובתו, אז זאת אומרת שאתה אדם כללי. אתה אדם כללי באמת. אז במקרה זה, החבר שאתה מכיר, אתה מתפלל עליו, אבל באותה מידה, אם היית מכיר עוד אנשים, היית גם מתפלל עליהם, ואתה גם מתפלל באמת על הכלל, כי אתה לא מכיר אותם, אתה מדמיין את כל החולים בבית חולים, ואת כל האנשים שנענקים כלכלית ולא מצליחים, אז אתה חושב עליהם, אתה כואב לך עליהם. ואז עם אלה, הגעת למצב של עשה רצונך כרצונו, כי זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, וזה מה שאתה רוצה שגם יקרה, וזה קורה. אז זה נחשב כבר תפילת רבים. זאת אומרת, תוספות אומר, אז איך התפילה תתקבל אם הגזר דין נקבע בראש שנה? גזר דין נקבע בראש שנה אם האנשים נשארו כמו שהם. גזרו עליהם את הדין כאנשים פרטיים. כמו ככה במצב מסוים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, זה בידיים שלכם. אם תהיו כללים, אם באמת תרצו אחד את הטובה של השני, ובכלל תרצו כולכם את הטובה הכללית, אז אתם כבר... אתם עולים לרמה של רבים. גזר דינם של רבים, שאני, הוא בכלל נמצא ברמה אחרת, נקרא. גזר דינם של רבים, נקרא. גזר דינו של פרט לא נקרא. אז עם אלה, גם, אז כל אדם, גם ביחס לעצמו וגם ביחס לאחרים, הוא מנסה כל הזמן להיות כללי. זה מה שכוזרי אומר, שסתם ככה בחיים זה גם רואים את זה ככה בתורה, שהיא כללית, היא לא, היא מחנכת את האדם כל הזמן, לא לדאוג לבית שלו, אלא היא אומרת לו, תדאג לכולם. אחר כך הוא אומר, משעה שהיחיד, אפלטון, כך קורא אפלטון, את ההוצאה לפי החוק, השתתפות החלק בכל, זה מהפילוסופים. ומשעה שהיחיד מתעלם מאותו חלק בכל, זאת אומרת, מחובתו לעבוד למען תיקון הציבור שהוא חלק ממנו, ומחליט לחסוך תועלתו לא לעצמו, חוטא הוא לכלל וביותר לנפשו. עכשיו תראו את ההגדרה מאוד יפה, כיחיד בקרב הציבור וכאיבר יחיד בכללות הגוף, שכנאילו הייתה הזרוע מונעת את דמה בשעה שיש צורך בהקזתו, היה הגוף קלה והזרוע קלה עמו. כן, הרי ברור, כן? יבוא אדם, יש לו, פעם היה הקזת דם, אתם יודעים, היום אנחנו עושים תרומת דם, זה אולי גם קצת עוזר, זה בריא, חוץ מזה שתורמים. פעם היה מפורסם, כן, אז נגיד, אז יש איזו מחלה באיזה איבר אחד, צריכים להוציא דם, נגיד, העבר, נגיד, לא, אני לא מסכים, זה מצחיק, כאילו, כל אחד יסתכל, נגיד, אתה לא, אתה גוף אחד, מה אתה? אז תסתכל, זה ככה, כן, גוף אחד, שמה אחת, בעל התניה, כן, נשמה אחת, גופים מחולקים, בוא תנסה להסתכל על עם ישראל בצורה הזאת, זה ממש נשמה אחת, זה סיפור שתמיד אני מספר על הבחור בפיגוע בירושלים, בארמון הנציב. היה במקרה זה מישהו שהכרנו אותו, ליווה אותנו פה בתחילת הגרעין פה באשדוד לפני 15 שנה, בחור מדהים, גולן קוראים לו. טוב, יום אחד אני שומע אותו ברדיו, מדבר, שואל אותו, כאילו זה כזה טלוויזיה ששומעים אותו ברדיו, והוא, הכתב אומר לו, היה בארמון הנציב, בא מחבל, וניסה להיכנס לאיזה אוטובוס, ואז הוא עם הרכב שלו, כאילו חסם בין המחבל לבין האוטובוס, עצר אותו, ואז כבר, לא יודע, אז כאילו, בקיצור, ברוך השם, ממש הציל שם את כל הזה. אז הכתב שואל אותו, תגיד, לא פחדת, לא הסתכנת, לא, מה, אתה מכניס את עצמך כאילו לתוך סכנה, אתה לא חייב, אתה יכול להמשיך לנסוע, אתה לא. אז הוא שואל אותו, את הכתב הזה, הוא אומר, תגיד, אם אשתך והילדים היו באוטו, אתה גם היית עושה את זה? אני זוכר ממש כאילו, אתה שומע איך הוא, הייתי רצה לראות את זה בטלוויזיה, לראות איך הוא שותק, כאילו, אתה רק ברדיו, אתה לא בדיוק מדמיין כאילו איך הוא כאילו שנייה היה בשוק, כאילו הוא שואל אותו, אם אשתך והילדים היו באוטובוס הזה, אתה גם היית עושה את זה? הוא כזה מגמגם, אומר לו, כן. אז מה המילים אחרות, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אני מבחינתי, כל יושבי האוטובוס האלה, זה אשתי והילדים, מה ההבדל? זה המשפחה, בגלל שזה המשפחה הביולוגית שלי. אבל זה, כולם, הוא משפחה אחת. עם אחד, משפחה אחת, כולם קרובים, כולם חברים, כולם קשורים. אכפת לי מכולם, כואב לי כולם, רוצה לטובת כולם, רוצה להציל את כולם. הוא ממש היה בשוק, כאילו, מההסתכלות הזאת, שהיא כל כך פשוטה לכאורה. צערנו ככה בעולם הזה שהוא מאוד פרטי כזה וזה, אז זה נחשב כאילו, וואו, אבל בעצם זה משהו שבחינת המהלך האלוקי, זה המהלך. המהלך הוא להיות כללי. ואז סיים רק פה את הזה, אומר, אכן ראוי לו ליחיד לסבול אף את מר המוות למען הצלת הכלל. אפרופו, הצלת מר המוות, אנשים מסתערים על מחבלים, אנשים, זה בשביל הצלת הכלל, כי מה כל החיים שווים? בשביל הכלל, אז לפעמים החיים הפרטיים צריכים, לא עלינו, בשביל להציל את הכלל. ואז הוא אומר, לפחות צריך היחיד לחשוב על חלקו בכלל, למען ייתן תמיד חלקו ולא יתעלם ממנו. עכשיו תראו מה אומר, דבר מדהים. אולם, הואיל ודבר זה אין ללומדו מן ההיקש, זאת אומרת, זה לא משהו שבא בקלות ככה מהזה, קבע האלוה את כל דיניו. שומעים מה הוא אומר? את כל דיניו. עכשיו הוא נותן דוגמאות. המעשרות והמתנות והקורבנות הם חלק הכלל בקניינים. השבתות והמועדים והשמיטות והיובל והיובלים במעשים. התפילות והברכות והתשבחות בדיבורים. והאהבה והעירה והשמחה במידות. כלומר, בעצם הוא אומר פה שכל התורה בא לחנך את האדם להיות כללי. זאת כאילו, תתחילו לזכור את המצוות, ככה לעבור על כל המצוות שבתורה, אתה בעצם רואה, נכנס ככה לדקויות של הדברים, אתה רואה שבכל מקום, כאילו, נכנס לנושא הכללי. אפרופו התפילות, בדיבורים, זה התפילות. שבתות, גם שבתות. מה זה שבתות? אז מפסיקים כולם לעבוד. היום הרבה מדברים על זה, גם בעולם החילוני, שכאילו יש ערך סוציאלי לשבת, כל המרדף אחרי, אחרי הפרנסה וכל הזה. יש יום אחד שכולם לא עובדים, אם זה היה ככה. זה משהו שמאוד מרגיע כאילו את כל, את כל האמוק הזה, את כל הריצה הזאת, אחר כך יש שנת שמיטה. ויובל, זה בכלל, כי אנחנו לא יכולים לדמיין את זה, מה זה הדבר הזה, את כל הנדלן. כל הסיפור של הנדלן, אם היה יובל, תחשבו מה היה. אתה מוכר, אישור קו, טק, הכל חוזר, מתאזן, כל העשירים, כל הדיבורים האלה על הפערים החברתיים, כל הדברים האלה, הכל פשוט כאילו. למה? כי יש פה באמת דאגה אמיתית לכלל. או כל הסיפור של המעשרות. מעשרות, מתנות, מתנות זה כולל, כל המתנות כהונה ולוויה ומעשר עני מערכת שלמה וצדקה וכל הדברים האלה, כל המערכת האלה, כל אדם, הממון של האדם הוא בעצם לא ממש שלו, אלא הוא, יש לך כסף, אבל מרוב הכסף, מראש הכסף הזה כבר חלקים, אנחנו היום לא יודעים מה זה תרומות ומעשרות, תראו לכם מה זה חקלאי, כאילו מעשר, אשכרה כאילו טונת ומגדל, אתם יודעים מה זה מעשר? זה מסעיות שלמות, אתה הולך לפזר, משאיר פאה, משאיר פה, אתה יודע, תורף כאילו בכמויות, אבל זה בכלל מראש, זה בדיוק העניין, אתה עושה את זה בשמחה, אתה לא מרגיש כאילו, לקחו לי, אכלתי אותה, הפסדתי, זה הפוך, אתה אומר, הנה, אני דואג לעניים, דואג למסכנים, דואג ללוויים, דואג לזה, דואג לזה. אז ברוך הוא סידר את העולם ככה, שיהיה אחד צריך לשני ואחד ידאג לשני, כל אחד, כל, אומר, כל דיניו, מלא דוגמאות שיש פה, שהכל במידות, כמובן, הם לדבר, אז, ואחד הדוגמאות זה התפילה, כי התפילה, נחזור לסיים את הנושא שלנו, התפילה במניין. תפילה במניין, זה המקום שבו אדם באמת מגיע, פוגש את, רואה את האנשים, חי את המציאות הכללית, ולכן מה שהגמרא אומרת, הוא צריך להתפלל בשעה שהציבור מתפעלים. זאת אומרת, נגיד שאתה לא יכול לבוא לבית כנסת, זה משהו שמופיע בהלכה כידוע. יש פה ידוע בספר יצירה, מקום, זמן ואדם, כן, אשן, עולם, עולם, שנה, נפש. עולם זה המקום, שנה זה הזמן, נפש זה האדם. אז המקום, מבחינת התפילה, זה בית הכנסת. עכשיו כתוב שאדם, כאילו המצב השלם זה שאתה מתפלל במניין בית הכנסת, כי אז יש לך את שלושת הדברים ביחד. מה זה שלושת הדברים? המקום זה בית הכנסת, הזמן זה זמן התפילה, יש מניין, יש עכשיו שעה שבע מפעלים, והנפש זה האדם, יש פה עשרה ופלוס מפעלים. עכשיו כתוב בהלכה, אם נגיד אדם לא עלינו, חולה בבית, לא יכול לצאת מהבית, מה יעשה? כוון לשעה שהציבור מתפעלים. הוא יודע במקום שלו, יש מניין קבוע בשעה הזאת, ינסה להתפעל בשעה הזאת, למרות שהוא בבית. ומה הרווח? הוא עכשיו מתפלל באותו זמן שלהם. אז הוא בעצם נחשב מתפלל עם הציבור. הפוך, אין לך מניין. לך בבית כנסת תתפלל. דבר ש... ככה לא... אבל זה הרגשה אחרת. אתה הולך להתפלל בבית כנסת, אתה מתפלל במקום שהוא המקום של הציבור. כנסת, מלשון התכנסות. בית הכנסת, מלשון של ההתכנסות. אז אין לך מניין, אין אנשים, אין מה לעשות. תפלל אבל במקום שבו שם מתכנסים. זאת אומרת, אם זה בזמן שאנשים מתכנסים, אם זה במקום, או שיהיה לך מניין. קורונה, אי אפשר ללכת לבית כנסת. אז עושים מניין בבית, אבל מניין. אז יש בסדר, זה לא בית כנסת, אבל זה מניין של אנשים. אז זאת אומרת, הנושא של להיות עם הכלל, הוא, יש לו כל מיני בשעה, זה שהגמרא אומרת, אם אתה יועץ רצון, בשעה שהציבור מתפעלים, גם אם אתה לא יכול להיות, בשעה שמתפעלים, כמובן, מצב השלם הוא בשעה שהציבור מתפעלים, ולכן אומר הרב, אם ההדרכה המוסרית לאדם היא לא כל כך ביותו יחיד ומתבודד, כי מיתת השתתפותו עם זולתו מבני אדם וכל חייו החברתיים, על כן עיקר התפילה היא מצד ההתקבצות הציבורית, כי להשלמת עצמותו של האדם באמיתיות הדעות, היה מגיע על ידי התורה גם בלעדי התפילה. אם אתה מדובר על להשלים את האדם ככה מבחינה פילוסופית, מבחינה רוחנית, זה גם אפשר לבד, אפשר... אגב, זה נכון קצת גם על ישיבה, אני חושב. מבחינת לימוד תורה, יכול להיות אדם לשבת באיזה ספרייה עירונית, לשבת באיזה מקום עם עצמו, ולשבת וללמוד. למה לומדים בישיבה? כי יש משהו יש משהו בדיבוק חברים, יש משהו בביחד, לומדים אחד מהשני, אחד עם השני, עוזרים אחד לשני, מחזקים אחד את השני. כל המערכת הזאת היא מערכת שהופכת את האדם, אמורה להפוך את האדם ליותר כללי, ליותר, לא רק תורה כזאת של שכל, של פילוסופיה, אלא תורה הזה, אבל כמובן שבתפילה זה הרבה יותר חזק, ודאי שבלימוד תורה, בסוף אדם לומד תורה גם לבד, איפה שהוא לא נמצא, בסוף בחיים הוא בדרך כלל רוב הזמן ילמד לבד, וזה בסדר גמור, אבל סוגריים ככה זה, אבל המוסריות הדרושה לחיי החברה היא נקבעת על ידי התפילה. נמצא שתפילת הציבור היא התפילה העיקרית, וגם תפילת היחיד תיתן פריה ותועלתה בהתחברו עם הציבור. ואת רצון שבקירוב התכלית של התפילה הוא בשעה שהציבור מתפללים. אז זהו, זה באמת, ראיתי פעם, קראתי פעם ספר על האדרת. האדרת היה החותן של הרב קוק. הרב קוק בנישואים השני, אשתו הראשונה נפטרה, ואז הוא התחתן עם הבת של האדרת. האדרת היה הרב של פונוביץ', היה גדם, ואחר כך הוא היה בירושלים, הוא היה רב בירושלים. והוא כתב מין קורות חיים כאלה על עצמו, זה נקרא סדר אליהו. זה מין ספר קטן כזה. מאוד קריא כזה, חמוד, ממש, אתה מספר על החיים שלו, ממש ככה. ואז שני דברים זוכרים לי מהספר הזה. דבר אחד אני זוכר שנפטרו לו מלא ילדים קטנים, זה היה מדהים כאילו, מה, איך זה היה פעם, כאילו, נולד בני, הוא כותב כאילו שנת זה וזה, נולד בני, לא יודע, שמעון, נפטר אחרי חודשיים, מחלה, אחרי שנה, נולד בי, זה. כאילו, משהו מטורף, כאילו בסוף היה לו כמה ילדים, אבל מלא גם נפטרו. זה רק כנראה לא היחיד, סתם הוא פשוט מתאר את זה, זה כנראה ברור, כל הרפואה וכל זה, זה סתם זה זה. אבל הדבר מה שאני זוכר, הוא אומר, כשהייתי צריך להתפלל בלי מניין, הרגשתי כאילו שלא התפללתי. ככה הוא מעיד על עצמו. היה לי צער גדול. כשהייתי צריך להתפלל בלי מניין, והרגשתי כאילו לא התפללתי. זה משהו מאוד, מאוד קיצוני, אבל אפשר להרגיש משהו, בטח לא ברמות שלו, כן, שהוא מתאר על הצער הגדול שהיה לו, אנחנו לא ברמות האלה, אבל מי שככה באמת מבין את הערך, וגם רגיל לתפילה במניין וזה, ויוצא לו פעם, לא יודע, שהוא לא, כמובן, אנוס, לא יודע מה, קורונה, חולה, לא יודע, בצבא, לא יודע מה, לא יכול, בסדר, אבל מרגיש כאילו אחרת, מרגיש שזה משהו אחר. ככה אמורים להרגיש, ככה צריך להרגיש. ובעזרת השם, שתחזק בדבר הזה. אני חושב שמי שבחיים שלו, כאילו, לא מדבר על הישיבה, לצערנו גם בישיבה זה צריך חיזוק מאוד גדול, כאילו, פעם היית מדבר עם האנשים, טוב, אחרי הישיבה, בישיבה אתם בחממה, אתם זה. לצערנו צריך חיזוק גדול גם בישיבה. כי בסוף היצר הוא עובד, לא משנה איפה הוא. אבל בחיים, בישיבה, יש שם כזה יצר הרע, הוא אומר, אני אקום עכשיו, אני אהיה בסדר בוקר, יש כל מיני תירוצים כאלה וזה, והוא כאילו כל היום נמצא בתוך תורה, בתוך אווירה, בתוך זה. אבל בחיים, ועדיין כמובן אני חושב שזה ממש יום אחר לגמרי, תפילה במניין, לא במניין זה משהו אחר לגמרי, צריך חיזוק. אבל בחיים, כאילו באמת עם כל ה... דיברנו על זה בזמנו, על תפילת מנחה וזה, ותפילת שחרית, מכינה אותך לקראת הזוכים, השלוש תפילות ביום שהרב קוק מסביר, תפילת שחרית מכינה אותך לקראת, היא משחררת אותך מהכבלים של הלילה, מכינה אותך לקראת היום, תפילת מנחה, היא מצד אחד, היא תוך כל העסקים של היום וזה, פתאום יש לך איזה הערה כזאת, אתה וואו, אתה פתאום חוזר לה... חוזר לדברים הפנימיים, ועמקים קיצור, התפילות הם, 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 הם כוח מדהים של החזקה רוחנית, וכשהתפילות הן במניין, אז זה פי כמה וכמה וכמה. כי זה, ממילא זה גם דורש איזשהו מאמץ רוחני אחר, אתה צריך לבוא, להצמד למתי יש מניין, צריך לנסוע את זה לפעמים, צריך להשקיע, זה לא ככה טוב על הדרך, אתה רואה אנשים, זה בום, מתיישבים, פעמים ברירה, אין לך, אתה רואה בצידי הדרכים, אנשים מתפעלים, בסדר, ברוך השם, מתפעלים. אבל המאמץ הזה סביב תפילה במניין הוא דבר בעל ערך עצום, מי שככה קובע את... תמיד אני אומר, כבר בדייטים, תגידו לגברת, שיעור א' תגיעו לזה עוד מעט, אחרי הצבא. הגברת, תקשיבי, אני תפילה במניין אצלי, זה משהו ממש כאילו, זה... למה זה חשוב? כי היום אתה רואה בהרבה בתי כנסת, אתה רואה, נגיד, גם ביום חול, מנחה ערבית, גם בשבת בבוקר, אתה רואה מלא אנשים באים עם עגלות, בייביסיטר עושים, האישה ישנה, והם שומעים על הילדים. זה כאילו כבר נהפך להיות, לא יודע, אתם לא רואים את זה? לא, אתם... רואים הרבה. כאילו, נהיה כבר כזה, כאילו, זה כבר כזה סדר העולם. האישה ישנה, הוא בא עם הילדים, נו, אתה ככה יכול להתפלל ככה כבר, לא מדבר חלילה, לא יודע, האישה לא מרגישה טוב, לא יודע מה, ולפני יומיים ילדה, אין ברירה, אז אולי זה תאפשר בבית להתפלל, לא יודע. בסדר, יש מדי פעם איזה, אבל זה נראה שזה נכנס, כאילו, כבר זה, זה הסדר, כאילו, קח את הילדים, איתם הוא מתפלל, מה?
באותון.
כן, זה נהיה, כנסת נהיה זה. אז... אז הרבה אומרים, תשמע, זה האישה, 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 זה, לא, היא עיפה, היא פה, אישה מזה. אני אומר תמיד, זה מתחיל ממך. קודם כל, כמה לך זה חשוב? כמה אתה באמת מתמסר? כמה היא רואה גם שאתה מתמסר? כמה רואה אותך קם בבוקר, מוקדם, נוסע, מתאמץ, משקיע. כשרואה אותך כזה מסירות נפש, כזה חשוב לך, אז אתה כבר לא... זה קשה לעמוד בזה כשאתה... גם אם היא רוצה לישון וגם אם קשה לה עכשיו עם הילדים, אבל אם היא רואה כמה זה חשוב לך, אז מלא יותר קל, יותר קל לאפשר, מה שנקרא. ובכל מקרה, אם אתה מדבר על זה מראש, אז יש סיכוי אולי. אי אפשר עכשיו מראש טוב, אני חותמת לך שאני לא... אבל לפחות זה יהיה בשיח ככה, שזה... הדבר הזה הוא היום צריך הרבה חיזוק, בעזרת השם. שיהיה לטובה ולברכה, בעזרת השם.